שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ירמיהו בפרק ט' ז' פסוק א'. ויהי דבר השם אליי לאמור. פתיחה של נבואה מרכזית. כל פעם שכתוב ויהי דבר השם אליי לאמור, מדובר על נבואה מרכזית. לא תיקח לך אישה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. כלומר, יש איסור על ירמיהו לקיים מצוות פריה וריביה. אחר כך נראה שזה בכלל בכל מקום. בשלב הזה, משמע שיש לו איסור, לפחות בארץ, וזה משום שצריכה להיות קורלציה בין הנביא לבין נבואתו. יחס הדוק בין הנביא, מה? הדוק. הדוק. הדלת וו קוף. הדוק. מה? אני עוד לא השלמתי את משפטי, כך שקשה לדעת אם אפשר לשאול על זה שאלה. כן? בין הנביא ובין נבואתו. ירמיהו הוא נביא החורבן. לכן צריך שיהיה חורבן אישי אצלו. מהו החורבן האישי? הוא לא מקים משפחה. לא תיקח לך, זה עונה על שאלתך שרצית לשאול אולי? טוב. תיקח אישה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. כי כה אמר השם על הבנים ועל הבנות. הילודים במקום הזה, ועל אמותם היולדות אותם, ועל אבותם המולידים אותם בארץ הזאת. אגב, ההזכור הזה של בנים ובנות. מצאנו את הביטוי הזה, ויולד בנים ובנות, בבראשית. רוצה לשאול משהו? קח לך אשת זנונים, נאמר בהושע. נכון. כן, אני מבין. כן, אז אתה שואל ככה. אתה אומר, אצל הושע, קדוש ברוך הוא מצווה על הנביא לשאת אישה ולהביא מנה ילדים, ואחר כך להיפרד מהם, כדי שיבין מה זה פרידה. אז מדוע שלא יעשה אותו דבר עם ירמיהו? שיהיה לו אישה, ילדים, ושהם ימותו, או שהוא יהרוג אותם, לא יודע, משהו כזה, כן? התשובה היא שאצל הושע זה לא כדי שירגיש מה זה פרידה. אלא כדי שיבין מה זה לא פרידה. כן, הרי שם נאמר בהושע, שהושע רצה שהקדוש ברוך הוא ייפרד מישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רואה שאי אפשר להיפרד מילדיך, אפילו מאשת זנונים. לכן זה לא... כן, זה יותר ייסורים. כתוב, יש בגמרא דיון לגבי ייסורים של אהבה, וייסורים שאינם של אהבה. אז התלמוד אומר, ייסורים של אהבה זה מי שהיו לו בנים ומתו. שייסורים שלו של אהבה, שלא היו לו בנים בכלל. יותר קשה. כן? ככה זה יוצא. יותר, אז לכן החורבן יותר גדול. אבל פה יש עוד משהו, לגבי בנים ובנות. דרך כלל כשרוצים להגיד צאצאים, בתנ"ך אומרים בנים. זה שיש בנות, זה מובן מאליו. זאת אומרת, בנים זה ביטוי כולל. כן, גם בארמית, כשאומרים בנין, זה כולל כל סוגי הילדים. יש בנין דכרין, בנין נוקבין. כן, אמנם בעברית, בנים, בנות, זה שונה, אבל הרבה פעמים, אפשר להגיד, ילדים, לא איך הזרע וכדומה. בנים ובנות, זה ביטוי שמצאנו אותו לגבי הדורות הראשונים. כן, בדורות של אדם ועד נוח, ונוח עד אברהם, ויולד בנים ובנות. זה ביטוי לייסוד אנושות, ייסוד של משהו חדש. אז זה מה שאומרים לירמיהו, אתה סיום של הדבר הזה. עד עכשיו הולידו בנים ובנות, עכשיו אתה הסיום של זה. יש עוד נקודה שאם נסתמך על חז"ל היא משמעותית. ירמיהו היה צאצא של מי? של יהושע בן נון דרך ביתו. הרי ליהושע לא היו בנים, היו לו בנות. אז גם ירמיהו וגם חולדה הנביאה היו צאצאים של יהושע בן נון, ושל מי הייתה האישה? רחב הזונה, נכון? נכון. זאת אומרת שעכשיו, למה מיהושע, שהוא כובש את הארץ, יוצאים צאצאים שהם דווקא המנבים על חורבן הארץ? כן? תמוה מאוד, נכון? כלומר, יהושע, מי כמוהו כובש, דווקא ממנו צריך לצאת ירמיהו? אומר מדרש, אגדת בראשית, מדרש לא כל כך מפורסם, אומר זה בגלל שיהושע השאיר את רחב. אז מה זה אומר? זה חטא להשאיר את רחב? לא, זה הצורך, זה הצורך, הצורך המלחמה. אבל זה אומר שיש שארית של אחיזה לכנען בארץ ישראל. וזה אומר אם כן שהאחיזה של ישראל בארצה מלינה מלאה. ולכן דווקא מהזיווג הזה יוצא נביא החורבן. נכון. בחיים. לא. הוא לא צריך להרוג את רחב. מצד שני, זה שהוא השאיר את רחב, זה מראה שאי אפשר לישראל לכבוש את הארץ באופן מלא. כי הוא משאיר עוד מישהו. הוא לא צריך להרוג אותה, כי נשבעו לה שלא ירגו אותה. לא. אז אתה אומר שזה בעצם היה בנוי על רמאות. אז יש לך אותו סיפור עם הגבעונים, שגם כן נשבעו להם ראשי הקהל, נשבעו ראשי הקהל לגבעונים שלא יהרגו אותם, ולמרות שזה היה ברמאות שם, בכל זאת הוחלט שלא להרוג אותם. למה? משום שזה היה חילול השם. כי זה היה אומר שעם ישראל רק תכנס להיסטוריה כבר מתחיל לרמות. ואומר התלמוד במסכת יבמות, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמיים בפרסיה. זאת אומרת שזה יותר חשוב מהתורה, שלא יהיה חילול השם. כן. מה? למה לקחת אותה לאישה? זה נושא שעסקנו בו כשלמדנו את ספר יהושע. למה ירמיהו לקח את רחב לאישה? מי אמרתי? ירמיהו. לא ירמיהו, זה יהושע. יהושע, גם זה לא יכול להיות, הרי היא מתה מזמן, יש להניח. אסור לו בכל מקרה, אתה אומר. כן, שניות מדיורי סופרים. כן, כן, הבנתי. טוב, לא, למה יהושע נשא את רחב? זה נושא רחב באמת, אבל אני אסביר את זה בקצרה. איך מלכות עוברת מאומה לאומה? מלכות עוברת דרך נצר נקבי לשושלת המלוכה הקודמת. למשל, אחשוורוש מקבל את מלכות ישראל מבשתי, מאסתר, ואת מלכות בבל מבשתי. וגם אלכסנדר מוקדון קיבל את מלכות פרס מהבת של דריווש השלישי. והצאצא האחרון מבית אלכסנדר שמלך, הלא היא הייתה קליאופטרה, שנישאה ליוליוס קיסר, מייסד האימפריה הרומית. כלומר, יש תמיד מעבר דרך אישה שהיא הכוללת בתוכה את כל מסורת המלכות הקודמת, והיא עוברת למלכות הבאה. ורחב, כידוע, לפי המדרשים, זנתה עם כל מלכי כנען, כאחד. ואז יוצא שיהושע מקבל את המלכות ממנה. מובן מה שאני אומר? כן, מה אתה אומר? כן, כמו דוד ומיכל, שהיא הבת של של השושלת הקודמת. כמו שלמה עם בת פרעה וכולי, כמו יש, אפשר לראות את זה בהרבה אופנים. טוב. מצד אחד הוא היה צריך לא להרוג אותה, ומצד שני להשאיר אותה בחיים. אתה יודע שזה אותו דבר.
אבל
לא להרוג ולהשאיר בחיים, זה אותו הדבר. את צריך להרוג אותה? לא, אסור להרוג אותה, כי נשבעו לה. נכון, אבל זה כנראה גזירת שמיים. זאת אומרת שיש, זה מסודר בהיסטוריה, שעם ישראל יוכל לגלות. איך זה מסודר שהוא יוכל לגלות? על ידי שלכנען יש עדיין אחיזה. מובן? זה הכוונה. ייתכן מאוד שאם משה היה נכנס לארץ, כל זה היה נחסך מאיתנו. אבל זה לא משה שנכנס, זה יהושע. כן. נכון. אני חוזר על שאלתך היפה. אמרתי שאם נשבעים צריך לקיים. אם כך, מדוע בפילי גש בגבעה נשבעו ולא קיימו? תשובה, הנחת היסוד היא נכונה. נשבעו וקיימו. כן? נשבעו שלא ייתנו את בנותיהם לבנימין, נכון? באמת לא נתנו. אפשרו להם לחטוף, משהו אחר. מה, חטפו את בנות בנימין. בנות יבש גלעד, כי הם לא היו, יש שם שתי דברים. יש בנות יבש גלעד ובנות בנות שילה, נכון? אז בנות שילה נחטפו. יבש גלעד לא השתתפו במלחמה. משהו אחר. אז לכן הם לא היו בשבועה. נכון. זה חשוב מאוד לעשות ככה. כדי שלא ייקח את שבט מישראל, לא מבין את הבעיה שלך. הלאה. מה? נגיד זה חשוב שתהיה אפשרות של גלות. כן, הלאה. איך היום אנחנו חיים בתחושה שאין יותר גלות?
לא בתחושה, בהבטחה.
כן, בהבטחה. מצוין. סימן שהגלות סיימה את תפקידה. ההיסטורי. יש דברים שיש להם תפקיד היסטורי והוא מסתיים. בסדר? טוב. האם זה יכול להביא אותנו לידי שעננות? לא. ואולי כן. מה? ככה אמר השם על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה ועל אמותם היולדות אותם ועל עבודה ועל אבותם המולידים אותם בארץ הזאת ממוטה את החלויים ימותו לא יספדו ולא יקברו לדומן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב וברעב יכלו, והייתה נבלתם למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ. כלומר, במילים אחרות, יהיה כזה השמדה המונית, וכל כך רבים לא ימשיכו את שושלתם, שאין עניין להביא ילדים יותר. כן. אתה אומר לא יספדו, אתה אומר לא יספדו, והרי ירמיהו ספד ליושיהו. זה נכון מה שאתה אומר. ואז מה? אני הבנתי מדבריך שאתה מתכוון לומר שזו קושיה. כלומר, אני לא הבנתי. אתה אומר שרבים לא יספדו. מתי הוא נולד יושיהו? לפני הנבואה הזאת או אחרי הנבואה הזאת? מתי ירמיהו התחיל להתנבא? בימי מי? אשר היה דבר השם אליו בימי יושיהו. זאת אומרת, בזמן שהוא מנבא, יושיהו כבר נולד או לא? אם הוא מנבא בימי יושיהו, לכן אני מבין. שמה, כדמות קושיה יש בדבריך? אינני מבין על מה אתה מדבר. טוב. כיחו אמר, מה? אתה לא מפריע בכלל.
כן. קודם הבנתי שהסבל הגדול יותר היה שלא יהיו לו ילדים בכלל.
כן.
ופה זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא חס עליו, אומר לו, אל תביא ילדים, כי חבל, הולכים
ככה להתפגר. אתה אומר שלכאורה מזה משתמע שמי שהיה לו ומת זה יותר חמור.
זה רק לא קם, וגם ש...
כן, זה אתה צודק. למרות שמה שאמרתי זה דברי הגמרא. כן, זה דברי הגמרא, בסדר, אתה שואל על הגמרא. איך הגמרא אומרת, הרי פה משתמע עד רבה, שרוצה לחסוך ממנו את הסבל של אובדן הילדים.
זה השאלה הנוספת, למה לחסוך הנוספת? צריך שיהיה קורלציה.
נכון. אלא נראה לומר, בדיוק הפוך, שבאמת הסבל של ירמיהו הוא יותר גדול, כי הוא הריכוז של הסבל של האומה כולה. בסדר? אז אצלו זה חריף יותר. לא, אז אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא חס עליו. הוא רוצה אדרבה, להראות שהסבל של ירמיהו הוא סבל כולל לסבלה של האומה בכלל. כן. כן, מדוע הסבל שלא יהיו לו ילדים זה יותר קשה משיהיה לו ושימותו? זה גמרא, במסכת ברכות, שאומרת שיסורים של אהבה זה שהיו לו ילדים ומתו, ויסורים שאינם של אהבה, מי שלא היה לו כלל. ככה כתוב בתלמוד. רגע, רגע, תתן לי לדבר איתו, מה? מה אתה לא מבין בגמרא? אתה שואל מדוע הגמרא אומרת את זה? יש בעיניה שם הסבר של הרב למה. כן. הוא מסביר למה. כי הוא דבר מאוד מעניין. מי שהיה לו ילדים ומתו, זה כאב כזה שמשנה את האדם. זה עושה לו איזה צריבה. ואז יוצא שיש תועלת בייסורים. לעומת זה, מי שלא היה לו בכלל, איננו מודע לדבר הזה, ואז ייסוריו לא משנים אותו, אז הם לא של אהבה. ככה הרב מסביר בעיניה. מעניין. כלומר, אם זה כואב, אז זה של אהבה. כן. אה? כן. כי הם פחות בונים, הם פחות משמעותיים. כן. פסוק, היי. ככה אמר השם, אל תבוא בית מרזח, ואל תלך לספוד, ואל תנוד להם, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום השם, את החסד ואת הרחמים. מה? כן, מה אתה שואל? מה זה אל תנוד? מדוע אינך שואל את השאלה שלו, והיא מה זה בית מרזח? מקום ששותים יין. אבל מה זה קשור לנושא שלנו, באמת? לא, זה לא מקום של שמחה. שותים יין בבית האבל. כן. יש הלכה בתלמוד, שהיו משקים את האבלים 7 כוסות של יין. כן? היום לא עושים את זה. כן, להטביע את יגונו. כן, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. אז היו הולכים אל בית המרזח, מקום שבו היו מנחמים את האבלים על ידי יין. זה נקרא בית מרזח, לא מה שהיום קוראים בית מרזח. אל תנוד, זה הכוונה לנדנד את הראש בתור אות הזדהות. כן? משהו כזה. כן? בבית האבל, אתה רואה אנשים מנדדים את הראש. אז אומר, אל תלך, אתה עומד מרזח, ואל תלך לספוד, ואל תנוד להם. כן, מה אתה אומר? בימינו, בית מרזח פירושו מקום שבו שותים, פאב, מקום שבו שותים. פאב בלעז. כן. כי איכו אמר השם, אל תלך מרזח, ואל תלך לספוד, ואל תנוד להם, כי אספתי את שלומי, מת עמזנו, מה שם. אז אספתי, כאילו, איסרתי. את החסד ואת הרחמים. כלומר, כבר אין מה לרחם על העם הזה. אפילו לעשות תנחומי אבלים, גם זה לא. ומתו גדולים וקטנים בארץ הזאת. לא יקברו ולא יספדו להם, ולא יתגודד ולא יקרח להם. טוב, זה, המשפט הזה הוא מובן, אבל קשה. מה קשה? הרי אסור להתגודד ולקרוח.
אסור את זה כנראה, כמו במות.
כן, אבל זה כאילו שהנביא לא רואה בזה בעיה. כן? הרי התורה אומרת, לא יקרחו קורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת, כן? לא תיתנו סרט בנפש למת. כלומר, התורה מתנגדת לכל העם. להתגודד זה לעשות שריטה. שריטה בתוך הגוף, כן? כלומר, זה היה ממנהגי האבלות שהיו מקובלים באותם הימים, היה עד זוב דם, עד זוב דם, כאילו עוד להזדהות של צער עם האבל, כן? מה? היו, כן, אתה רואה אצל המרוקאים שלפעמים עשו דברים כאלה, שרטת, כן? נכון? כלומר, אנחנו... כן, השים, אבל השים הם לא... התורה לא מגרדת אותם. אז הם מגרדים את עצמם אחרת. אבל כנראה שלדברים האלה יש חיים קשים וארוכים. לכן הנביא שיודע את המציאות שמתגודדים וגם קורחים, אז הוא אומר, זה לא יקרה. אגב, יש בתלמוד שאלה מעניינת. הרי כשרבי אליעזר הגדול מת, רבי עקיבא עיקה את עצמו עד זוב דם. כך כתוב. כן, כתוב בגמרא, שהוא עיקה על ליבו עד שיצא דם, מרוב צער. אז התוספות שואלים, זה יותר, מה פתאום שזה יהיה מותר? אז אומרים, כי הוא לא עשה את זה על רבי אליעזר, אלא על התורה שעבדה. על התורה לא נאמר שאסור להתגודד. כן, זה צריך למצוא פתרונות.
היתר
מכירה. היתר מכירה זה בסדר גמור.
גם
אשר רבי עקיבא עשה, זה בסדר, בסדר. ולא יפרסו להם על אבל לנחמו, על מת, ולא ישקו אותם קוסטנחומים על אביו על אמו. כל המושגים, מה שנקרא סעודת הבראה, שהיום נותנים לאבל כל הדברים. ובית משתה לא תבוא לשבת אותם לאכול ולשתות. כלומר, גם בית המשתה, בית המשתה זה כבר של שמחה. כן, יש ביטוי בספר קהלת, טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה. אז בית המשתה זה הפוך, מבית האבל. כן, מקום שבו שמחים לשתות. שני סוגי יין יש, יין עצוב, יין שמח. אז גם לחתונות אל תלך, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו. בעצם תתנתק מכל מה שקורה, מכל החיים שיש כאן. כן. אגב, למה טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה? יש שני פירושים. הפירוש האחד הוא, שאצל הספרדים, שלפעמים אוכלים יותר בבית האבל מאשר בבית המשתה. מה? עכשיו, כן, אצל האשכנזים זה יכול להיות יותר פשוט. טוב ללכת אל בית האבל, כי אם אפשר להיות עצובים, אז למה להיות שמחים? כן, מה אתה אומר? כן, כי כשעושים הספד או שמשתפים בחתונה, זה סימן שהחיים ממשיכים, יש מה לעשות. אתה בא לנחם מישהו, כי אתה רוצה שהוא ימשיך את החיים. אבל פה אין מה להמשיך.
תתאבל,
תקרא את הבגן. לא, להתאבל ולקרוע, גם זה סימן שמשהו עדיין חי. כן? מדוע אדם מתאבל? מתאבל על החי, על החיות. אבל פה אומר, חיים אפילו אין כבר. כן, כל זה נעלם, מה? כן, בדיוק. חמשת השלבים, זה מה שכם. ככה, טוב. אתה אומר? כן, ככה אתה אומר? תסביר לי איפה ראית את ההבדל. אה. כן, הוא מסביר, אל תעשה את זה, כי זה מה שיקרה להם, שהם לא יפרסו להם על אבל נחמו. כי זה לא יקרה, כי אפילו לא יישאר מי שיתאבל. כלומר, כשמישהו חצי משפחה מתה, חצי השני מתאבל עליה. אבל פה, לא, זה תיאור מציאות, זה תיאור מציאות. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.